כרגע יש לפנינו את זה, אלה הדברים של הרב קוק בפירושו בעולת ראייה לברכת על המחיה. הסוגיה הזאת היא סוגיה שלמה, היא תיקח אותנו לכל מיני מקומות, אבל אנחנו ננסה להיות ממוקדים כדי לראות באמת את היחס בין הצד הקדושתי של ארץ ישראל לבין הצד המעשי שלה. כלומר, איך אנחנו צריכים להתייחס לארץ ישראל? אז הגמרא מספרת את הסיפור הבא, שכמובן יש לו נפקמינות הלכתיות, אבל הרב לוקח אותנו למקום הרבה יותר אמוני, פנימי, שהוא בעצם שורש ההלכה. הגמרא מספרת בעמוד שע"ד, בצד ימין למטה. רב חיסדא ורב אמנונה, אבי יתווה בסעודתה. ישבו בסעודה. הייתו לקמיו תמרה ורימונה. הביאו לפניהם תמרים ורימונים. שקל רב אמנונה, בריך התמרה ברשע. אנחנו יודעים שכשמביאים לפנינו כמה פירות, אם זה מאותו המין, אז אנחנו מברכים על אחד מהמינים, תכף נראה על מה, ופותרים את שאר הפירות. אז הנה כאן תמרים ורימונים ברכתם העץ. אנחנו עכשיו צריכים להחליט על מה אנחנו מברכים, ובעקבות הברכה אנחנו פותרים את המין השני. האם אנחנו מברכים על התמרים ופותרים את הרימונים, או מברכים על הרימונים ופותרים את התמרים. אז רב אמנונה, מה עשה? בריך התמרה ברשע. לקח את התמר, ברך בורא פרי העץ, והתכוון בזה לפתור את הרימון. אמר לרב חיסדא, לא סבירה למר, לעד אמר רבי יוסי, ויתמה רבי יוחנן, כל המוקדם בפסוק זה, אני מקווה שאני מדייק שזה רבי יוסי ורבי יוחנן, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה? הרי יש לנו כלל בהלכה, ארץ, חיטה ושעורה, עוד פעם, ארץ, חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. אם כן, שבעת המינים המוזכרים בפסוק, אמר רב חיסדא לרב אמנונה, הרי יש לנו כלל בהלכה, שכל המוקדם בפסוק לארץ, סליחה, כל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה. אם כן, אז בואו נעשה חשבון, ארץ, חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, הרימון הוא חמישי, ארץ, זית שמן ודבש, דבש תמרים הכוונה, אז התמר הוא שביעי. אז אם כן, אמר לרב חיסדא, לא סבירה למר שכל המוקדם בפסוק, בפסוק זה מוקדם לברכה, אם כן הרימון הוא חמישי בפסוק, והתמר הוא שביעי בפסוק. אז למה אתה ברכת על התמר שהוא שביעי לפני הרימון שהוא חמישי ופתרת את הרימון בתמר? הרי לכאורה היית צריך לקחת את הרימון, כי הוא חמישי. ענה לו רב אמנונה, תשמע, הייתה לי סברה בבחירה הזאת. אמר לי, זה שני לארץ, וזה חמישי לארץ. נכון שכל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה, נכון. אבל כל המוקדם בפסוק לארץ מוקדם לברכה. ולכן, היות ויש לפנינו פעמיים ארץ בפסוק, ארץ, חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ, את שמן ודבש, אז חיטה ושעורה זה פת, זה קודם. זה השניים הראשונים, בכל מקרה זה פת, הם קודמים. השלישי, גפן, אם מדובר על יין, אז ודאי שבורא פרי הגפן קודם. אבל הרימון הוא חמישי לארץ הראשון, והתמר הוא שני לארץ השני. אם כן, השני לארץ השני קודם לחמישי לארץ הראשון. כי מה יותר קרוב לארץ? התמר מאשר הרימון. אמנם תכף נראה, אם הפסוק הזה מחולק לשני ארץ, אומר הרב, אני מקדים את המאוחר, כנראה שיש שתי רמות ביחס של ההתקשרות וההשתוקקות לארץ ישראל. יש מי שמשתוקק לארץ ישראל במדרגה של הארץ הראשונה, ויש מי שמשתוקק לארץ ישראל במדרגה של הארץ השנייה. אבל, למרות שזאת הארץ השנייה, אנחנו מקדימים לברכה את התמר, את התמר על פני הרימון. כי התמר הוא שני לארץ השנייה, והרימון הוא חמישי לארץ הראשונה, אם כן השני קודם לחמישי, למרות שזה ביחס לארץ השנייה. כך ענה לו רב אמנונה. אמר לי, זה שני לארץ, התמר הוא שני לארץ השני, וזה חמישי לארץ, והרימון הוא ראשון, הוא חמישי לארץ הראשון. ענה לו רב חיסדא, אמר לי, מן יאיב לן נגרי דפרזלה ונשמע אנך. מי ייתן לנו מות של ברזל ונשמע אותך? טוב, אז הרב, כאן בפסקה בעניה, זה מופיע גם בעניה, המקור בעניה, הרב לוקח אותנו בעצם למחוזות קצת יותר עמוקים, שבעצם ישנם שתי רמות, ותכף נראה ארבע רמות, של השתוקקות לארץ ישראל, של התייחסות לארץ ישראל. ואם אנחנו דיברנו על ארץ ישראל בממדה הסגולי והקדושתי, מול ארץ ישראל בממד הלאומי והפרחת השממה, אז תכף נראה שזה מחולק לארבע קטגוריות. יש ארבעה סוגי יחס אצל בני אדם, איך להתייחס לארץ ישראל. הרב כאן אומנם מזכיר שלושה, אבל אנחנו נצטרך להוסיף את הרביעי כדי לראות אולי את התמונה בכללותה. טוב, עכשיו כידוע לנו, ההקדמה של הרב כאן היא בעצם הקדמה כללית, שבמשפט אחד הרב אומר שכל עצם הברכות הן באות ללמד אותנו רעיונות אמוניים, וכל פרט מפרטי ההלכה בהלכות ברכות ודאי הוא בא ללמד אותנו פרטי אמונה של אותו הרעיון הגדול שנקרא ברכה. אז אם כן, כל סוגיית הברכות כולם הם רעיון אמוני אחד. כל ברכה בפני עצמה היא רעיון אמוני שהוא מתפרט מזה. וכל פרטי הלכות ברכות, כמו למשל פה, מה קודם למה, התמר לרימון או הרימון לתמר, האם מה שמוקדם בפסוק מוקדם לברכה, או מה שמוקדם לארץ מוקדם לברכה, כמובן שכל ההלכות האלה, כל התפרטות ההלכתית הזאת, היא בעצם תוצאה של התפרטות מחשבתית, של מחלוקת מחשבתית, מחלוקת רעיונית אמונית. בכל הלכה. בכל הלכה, זה לא קשור לפה. הנה בוא נראה, זה ההקדמה הראשונה. כשם שהברכות עצמן, האמת שאם היה לנו זמן, היינו קצת מפרקים ומנסים להעמיק טיפה ולהרחיב את הדברים ביחס לעיקרון, כי יש כאן הגדרות מאוד חשובות ביחס למושג ברכה בכלל, מה זה ברכה. אבל אנחנו ננסה להתמקד בסוגיה שלנו. כשם שהברכות עצמן מאירות את הלבבות לדעות ישרות, וממילא הדעות הישרות האלה, שהן אבות למעשים ישרים ומידות טובות, המעשים הטובים של האדם ומידותיו הטובות, הן בעצם תולדות של האב, שהאב הוא הדעות הישרות, והדעות הישרות האלה מתעוררות על ידי הברכות המדויקות, המתאימות, שמעוררות את הלבבות לדעות ישרות, וממילא לתולדות שהן המידות והמעשים הטובים. כן, גם פרטיהן להלכותיהן, כל פרטי הלכות ברכות, בנויים הם על פי דרכים מפולשים למידות טובות ויקרות ויקרי תורה ואמונות ודעות. אני רוצה אולי להסביר, אולי כן חשוב להגיד איזה משפט אחד לפחות בהקשר הזה. בעל נפש החיים מסביר, כידוע, שהמילה ברכה זה מלשון אברכה. כשאנחנו למשל אומרים, ברכו את השם המבורך, אז לכאורה זה תרתי דסתרי. אם אנחנו אומרים שהשם הוא מבורך, אז לא צריך לברך אותו. ברכו את השם המבורך, אז הוא כבר מבורך, אז למה צריך לברך אותו? ואם אנחנו אומרים ברכו את השם, אז כנראה שהוא לא מבורך, כנראה שאנחנו מברכים אותו. אז מה זה, מה הפשט בביטוי הזה? ברכו את השם המבורך. מה זה? מסביר נפש החיים שהמילה ברכה, השורש שלה הוא אברכה. בית רש כף, האמת קצת דיברנו על זה בסעודת פורים, עכשיו אני נזכר. המילה ברכה שורשה בית רש כף, ואם נגיד במשפט אחד, שורש השניות, בני בכורי, נכון? בית כף רש, בית רש חף. כלומר, עולם השניות, עולם השניים, בית שניים ביחידות, כף שניים בעשרות, רש שניים במאות. כלומר, היסוד של יסוד השניות בעולם, יסוד ההתפרטות של העולם, הוא בעצם השניים. ומה זה בעצם ברכה? ברכה זה לראות איך המקור האלוקי, האינסוף האלוקי האחד, איך האחד הזה מופיע בעולם שלנו. אבל אני רוצה לחזור לנפש החיים כדי להסביר את זה. אומר נפש החיים, המילה ברכה לשונה אברכה. מה זה אברכה? אם אני למשל רוצה לנטוע שני עצים, יש לי שתי אפשרויות חקלאיות איך לעשות את זה. אפשרות אחת זה ללכת למשתלה, לקנות שני עצים או שני איחורים לפחות, ולשתול כל אחד במקומו, במרחק המתאים, כל אחד עם הערוגה שלו ודרך הגידול שלו, ואז ממילא יהיו לנו שני עצים. אפשרות שנייה זה לקנות במשתלה רק עץ אחד או איחור אחד, לשתול אותו בעומק האדמה, לחכות שהוא יגדל. כשאחד הענפים של העץ הזה מתחיל להסתעף ומתחיל להיות קצת ארוך, אז אני, אפשר לומר, מותח אותו, כמובן כל מה שהוא מחובר לעץ, מותח אותו, מכניס חלק ממנו באיזשהו עומק בקרקע, נגיד אם פה העץ הראשון, לוקח את אחד הענפים, מכניס אותו פה לעומק הקרקע, מוציא אותו מהצד השני, נגיד שהענף הזה מספיק ארוך. ואז מחכה שהענף הזה יתחיל להשתרש בקרקע ויוציא שורשים מצד עצמו. ואז כשהענף הזה כבר יתחיל לפרוח מצד עצמו, אז אני מנתק בין העץ הראשון לעץ השני, והעץ השני הוא עץ עצמאי. המעשה הזה בחקלאות, בבוטניקה, נקרא הברכה. כלומר, מה זאת הברכה לפי זה? הברכה זה בעצם שכשיש כאן איזושהי תוצאה, העץ השני, והתוצאה הזאת מקורה בעץ הראשון. כלומר, להיות מוברך זה להיות מציאות שיודעת מה מקורה. כך מסביר נפש החיים. ברכה זה לעבור תהליך של הברכה. כלומר, כמו שהעץ הראשון, ברגע שקצצתי את הענף שנהפך עכשיו לעץ הראשון, והשורשים של העץ השני כבר השתרשו, והעץ השני הוא פורח מצד עצמו, הסכנה שכרגע נמצאת על הפרק, שהעץ השני ישכח שמקורו בעץ הראשון. כי הוא עכשיו עצמאי בשטח, הוא עצמאי לבדו. זאת הסכנה. מה אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעץ הזה? תדע לך, כל הכוח שלך, כל העציות שבך, ניתנה לך על ידי העץ הראשון, כי בעצם אתה ענף של העץ הראשון. אתה בעצם מחובר למקור. מה זה בעצם ברכה? ברכה זה להיות מחובר למקור. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, השפיע עלינו טובה. כשאנחנו מברכים ברכה, אנחנו מחברים את עצמנו ואת הדבר שאנחנו עליו אנחנו מברכים למקור. לכן ברכו את השם המבורך, זה מדויק. השם הוא מבורך, הוא מקור הברכה, הוא מקור השפע. אלא כשאנחנו מברכים אותו, מה זה אומר? שאנחנו לא מברכים אותו. אנחנו מבריחים את עצמנו. אנחנו עוברים תהליך של הברכה. אנחנו עוברים תהליך של התחברות למקור. זה נקרא ברכה. ברכו, כלומר, אם התימנים, יש כאלה מהתימנים, אינני טועה, שאומרים, התברכו, נכון? יש איזה נוסח כזה? יש נוסח התברכו? לא. טוב. אבל אני חושב שפעם שמעתי שכן, אבל אולי לא. אבל ההסבר הוא, התברכו, כלומר, תעברו תהליך של הברכה, על ידי שתתחברו למקור הברכות. זה בעצם ברכה. יוצא לפי זה דבר עצום. שכשאנחנו מדברים בסוגיות שקשורות לענייני ברכות, זה הסוגיות שמגלות לנו את הסוד הגדול של האחד שמתגלה בשניים. של המקור העליון האינסופי שמתגלה בעולם שלנו בחינת ברכה, בחינת בית רשקף. ולכן דרך אגב, הברך, כמו שאני חושב אמרנו גם אתמול, הברך היא מחברת בין שני חלקים. הברך היא בחינת חיבור. היא המחברת כי היא מסוגלת לקחת את החלק התחתון והעליון ולחבר ביניהם. לכן הברך נקראת ברך. כי היא מסוגלת לגלות את האחד בשניים. אז אם נחזור אלינו, כל הברכות כולן וכל פרטי הלכותיהן של הלכות ברכות הם בעצם שורשים לדעות ישרות שהן יובילו אותנו לתולדות של מידות ומעשים טובים, שהרעיון שעומד בבסיס העניין הזה, שהברכה היא בעצם הגילוי של המקור האחדותי בעולם שלנו. ולכן המחלוקת הזאת כנראה בין רב אומנונה לרב חיסדא, האם אנחנו לוקחים את התמר ופותרים את הרימון, או לוקחים את הרימון ופותרים את התמר, המחלוקת הזאת היא מחלוקת מאוד עקרונית, איך אנחנו מתחברים למקור הברכה. איך אנחנו מתחברים למקור השפע, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו. האחד זה הבורא, השניים זה העולם שלנו. כן.
יוצא מזה כאילו שאתה מברך מישהו, ולא כאילו שאתה מוציא ממנו איזה סוג של ענף, וכאילו יוצא מזה, אתה מחבר בו את הענף.
כשאתה מברך מישהו, אתה מחבר אותו למה שצריך להתחבר, אתה מחבר את עצמך אליו, הוא מחבר אותו אליך. לברך מישהו זה לעסוק בחיבור. נכון, הרי זה לא פשוט לבני אדם היום לברך אנשים. היום אנשים אוהבים לקטרג, לא לפרגן. נכון? לפרגן זה קשה. לברך מישהו, להגיד ברכה למישהו. זה הסוד, אחד הסודות של פורים. של פורים פתאום כולם מברכים. כל אחד מברך את השני. מה? לא על הכוס, גם מברכים בני אדם. למה? כי בפורים אתה מגיע לפנימיות שלך, ואז הפנימיות שלך זה להיות מחובר למקור הברכה, ואם אתה מחובר למקור הברכה, ממה אתה שייך לתהליך של תוספת, של ברכה. ברכה ותוספת כל הזמן. אתה רוצה להתחבר ולחבר. כשאתה מברך מישהו, אתה קודם כל מחבר את עצמך אליו, ואתה מחבר את שורש העצמיות שלך לשורש העצמיות אליו, לשורש עצמיותו. זה נקרא ברכה. זה ברכה. כשאני מברך מישהו, אני מחבר אותו אליי, מחבר את עצמי אליו, ומחבר את שנינו למקור. מה אכפת אם זה חוזר אליי?
לא רוצה
שיחזור אליי. לא רוצה שיחזור. איך זה חוזר? כי אם אתה שייך למקור הברכה, אז הברכה אין הגבול. הברכה היא שפע. או חוזר. הברכה היא, אם אתה מחובר למקור, המקור משפיע ברכה. זה המקור. אחד הדברים המאוד מעניינים, זה קשור לקמץ והפתח שדיברנו. אדם שמקמץ, הוא מקומץ. האדם שהוא פותח, הוא מפותח. נכון? זו עובדה. אדם שמברך אחרים, אחרים מברכים אותו, הוא שייך למקור הברכה. זה, שיש ביטוי כזה בגמרא, נר לאחד, נר למאה. אם אתה הדלקת נר, למה שיהיה נר אחד? שיהנו מאה. יש ביטוי קשה בחז"ל, אדם שלמד ולא רוצה ללמד את תורתו. למה? הוא רוצה לשמור את זה אצל עצמו. אצלו. אצל עצמו. יש היום מקצועות כאלה שאסור לגלות סודות. סודות המקצוע. למשל, יש איזה טבח אחד, הוא יש לו איזה סוד, איך מכינים, אני יודע מה, איזה עוגה מיוחדת. הוא לא יגלה את הסוד הזה. למה? תבריך אחרים, מה הבעיה? תן גם, בכל דבר. תן גם לאחרים.
אפילו בקוקה-קולה.
בכל דבר, אפילו בקוקה-קולה. תבריך את עצמך. תבריך את כולם. מה אכפת לך? הרי זה אחד הדברים בתורה, תחשוב על זה רגע. תחשוב רגע על הדבר הזה, בואו נחשוב רגע על זה. אנחנו לומדים תורה מהרבנים שלנו. הרבנים שלנו למדו כל כך הרבה שנים, והם בשיעור אחד פולטים לנו את מה שהם למדו במשך 20 שנה. למה שלא ישמרו לעצמם? תשמור לעצמך. עבדת קשה 20 שנה, מה לא חרם? תשמור על עצמך. תשמור לעצמך. מה פתאום? חז"ל אומרים דברים קשים על אדם שלומד תורה ולא רוצה ללמד לאחרים. ולכן הרמב"ם פוסק להלכה שעיקר המצווה בלימוד תורה זה ללמד לאחרים. כי אז מתברר אם אתה אגואיסט, אם אתה רוצה את רצונך או אתה רוצה את רצון השם. אם אתה רוצה את רצון השם, סליחה ידידה, אם אתה רוצה את רצון השם, אתה תעביר אותו לאחרים. אם אתה רוצה שזה יהיה הכבוד שלך, אתה תשמור את זה לעצמך. זה לא לימוד תורה. זה לא אומר שלימוד תורה שלך לא אמיתי, זה אומר שזה לא לימוד תורה. זה אומר שזה לא לימוד תורה. זה קשור לכל דבר שקשור לקדושה. כל דבר שקשור לקדושה הוא ברכה, הוא תוספת, הוא הברכה. איך? אדם שהוא אדם רוחני, אז כל מה שיש לו רוצה לחלק לאחרים. אז אחד יכול לחלק ממון, השני יכול לחלק חוכמה, השני יכול לחלק עצה טובה, הרביעי חיוך. כל אחד מחלק את מה שהוא יכול. למה לשמור לעצמך? אין דבר יותר חומרי מאשר לשמור לעצמנו.
זה פה נותנים לכל מי שפושט יד?
זה כל מי שפושט יד, נותנים לו בפורים.
אבל מן הסתם יש גם את הצד שני, לא?
שמה?
שיצר גם הגבלה.
ברור, אבל בפורים אין הגבלות.
אבל עברנו את פורים.
אפילו רקדנו רב נחמן ביחד. בסדר.
נשבע לי השם באותו זמן.
איך?
נשבע לי השם באותו ריקוד.
באותו ריקוד נשבע לך השם? מה זה מראה?
אני לא יודע איך נסתי עכשיו.
אנחנו נחשב עוד אחר כך. זה לא רופא שיניים. זה בטוח. רבותיי, אבל זה לא הנושא. אני ידעתי שזה ייקח אותנו למקומות אחרים. זה לא הנושא שלנו. אותו דבר. אתה מחבר. מחבר. טוב, בואו נתקדם רבותיי, כי זה לא הנושא שלנו.
כשמבחין נגיד למשל המוציא לחם מן הארץ, אז זה אומר שכאילו הוא השפיע את זה.
אני יודע שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו דרך זה שהוא הוציא לחם מן הארץ, הארץ הוציאה לחם. הקדוש ברוך הוא גרם לזה שהשפע האלוקי שלו יופיע אל הארץ, והארץ הזאת תוציא חיטה ואני אפה מזה לחם. עכשיו אני אוכל את הלחם ואני עכשיו ניזון מהמקור שמופיע דרך הלחם. דרך אגב, מכאן הבנו דבר גדול, שחילוק הברכות וחילוק פרטי הלכות ברכות, אל דברים מאוד עקרוניים, מאוד יסודיים, מאוד חשובים. למה אני אברך בורא פרי האדמה ובורא פרי העץ? כנראה שיש הופעה של הברכה שנקראת אדמה, הופעה של הברכה שנקראת עץ, הופעה של הברכה שנקראת גפן. ואם אני אתפזר עוד יותר, אז אם אנחנו מברכים את החתן והכלה שבע ברכות, זה אומר שהחתן והכלה, כדי לבנות נכון את הבית שלהם, צריכים להתברך שבע הברכות. הם צריכים להתחבר שבעה סוגים של חיבור, שהברכה הראשונה היא בעצם מובילה לשנייה והשנייה לשלישית, והסיכום של הכל הוא שבע הברכות, ורק אחרי שהם הוברכו שבע הברכות, עכשיו הם יכולים להקים את הבית שלהם כמו שצריך.
מה הצילות לעשייה?
אבל זה לא הנושא שלנו. זה קשור גם לזה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו.
הרב, הברכה בעצם, זה לא שכשאנחנו מברכים, אנחנו...
הברכה באופן סגולי קיימת תמיד. אנחנו רק פועלים אותה בפועל. לכן, דרך אגב, לכן כתוב שכל האוכל בלא ברכה, יש כמה רדיעות בהלכות ברכות, במסכת ברכות, פרק שישי, תחילת פרק שישי, כל האוכל בלא ברכה, אז יש כמה דעות. יש דעה אחת שאומרת, משום ידידיה גוזל את השם, יש אחת אומרת, כאילו מעל, מה זאת אומרת, כל הדעות האלה. הקדוש ברוך הוא נתן שפע. אמר לך, נתתי את השפע הזה כדי שתתברך אליי. כדי שתתחבר אליי, כדי שאנחנו נעבור תהליך של הברכה, של חיבור. ואתה אוכל בלי ברכה. אתה אוכל בלי ברכה, אתה גזלן. אתה קיבלת מתנה ממקור השפע ולא אמרת תודה. אתה לא מחובר למקור הנתינה. אתה לא מחובר לנותן. דרך אגב, לכן מי ששם לב בברכת התורה, אנחנו לא מברכים על התורה. אנחנו מברכים על נותן התורה. אשר נתן לנו, ברוך אתה השם, נותן התורה. הברכה היא לא על התורה. אם אני אמשיל את זה רגע למשל שלנו, הברכה היא לא על המתנה. הברכה היא על נותן המתנה. כי מה שחשוב יותר זה לא המתנה, אלא שיש מישהו שנתן לי. ולכן, השווי של המתנה, והשימוש שבה, האם אני צריך אותה, לא צריך אותה, כמה היא שווה, כל הרשימת מתנות, מה שקוראים היום, עושים השוואה כרגע, הוא נתן לי לבר מצווה, מתנה בשווי 122.5 שקלים. עברו 12 שנה עד שהוא נחזיר לי את המתנה, עד שהוא החזרתי לו את המתנה, נעשה ריבית, נוציא איזשהו סך, לא יודע מה, ואז אנחנו נקנה מתנה בשווי 138.25 שקלים. אתה מכיר את החשבון הזה? מכיר. זה חוסר הבנה טוטלית. מה זה? התנה? הערך של המתנה לא נמדד, לא בערך הכלכלי שלה, ולא בערך השימושי שלה, אלא בדבר אחד. בעצם זה שהאדם נתן לי מתנה, הוא חשב עליי, הוא רוצה להתחבר אליי, אנחנו מחוברים. הרצון של נותן המתנה הוא המתנה. ולא הערך הכלכלי שלה ולא השימוש שבה. ואז לא משנה אם יש לי את המתנה הזאת עוד 20 פעם בבית. ולא משנה אם המתנה הזאת שווה 10 אגורות. עצם זה שאדם חשב עליי, רצה בקשר שלנו וכו', זאת המתנה. הרצון של פלוני הוא המתנה. לא המתנה עצמה. המתנה בכלל לא העניין. ולכן אין לנו שום בעיה. אם מישהו בא לחתונה, אם נגיד אני עשיתי איזושהי שמחה, ומישהו בא לשמחה שלי ונתן לי מתנה בשווי 1,000 שקלים. בסדר. ומחר הוא הזמין אותי לשמחה שלו, ואני יכול לתת לו מתנה בשווי 30 שקלים. לדידים תשאלו אותי, אין לי שום בעיה. לכתחילה, בלב שמח. לתת לו מתנה ששווה 30 שקלים. למרות שאתמול הוא נתן לי 1,000. כי זה מה שיש לי. מה? הפוך? ודאי. מי שיכול, ודאי. ודאי הפוך. כל אחד לפי הכוחות שלו, כל אחד נותן לעולם ולחברה מתנות לפי היכולות שלו. אחד נותן מתנה של ממון. השני נותן מתנה של חוכמה. השלישי מתנה של חיוך. ותאמינו לי, זאת המתנה החשובה ביותר. חז"ל אומרים, הנותן צדקה לעני, נו ידידי אתה זוכר, הנותן צדקה לעני מתברך
בשבע ברכות.
מתברך? הנותן צדקה לעני מתברך בשבע או בחמש?
שש.
שש. לא זוכר שש. אוקיי, מחלוקת. בין חמש לשבע, אוקיי. הנותן ברכה לעני, הנותן צדקה לעני מתברך, אני גם חושב בשש, ידידי אומר שבע, שש או שבע ברכות. והמפייסו בדברים, מתברך ב-11 ברכות.
משלח מנות זה לא
כל כך. איך יכול להיות? כי העיקר זה לא המתנה, העיקר זה לא הצדקה, העיקר זה לא הממון. העיקר זה כמה פייסת אותו, כמה ריצית אותו. כמה עשית אותו מרוצה. כמה שימחת את ליבו, זה העיקר. משלוח מנות.
במשלוח מנות הייתי שם, יש מישהו עשיר, אז אתה צריך להביא לו...
לא, כי משלוח מנות, לפי אחת הדעות בפוסקים, משלוח מנות זה נפקא מינה לסעודת פורים. זאת השאלה. ולכן סעודת פורים, זה תלוי כל אחד מה הוא אוכל. אחד אוכל יוגלי, סעודת פורים שלו זה יוגלי, אבל אחד אוכל ברבורים סלב ודגים, אז צריך לממן לו ברבורים סלב ודגים. לא פשוט. למרות שגם הלכות צדקה כתוב שאדם שאיני לו עלינו, צריך לתת לו כפי שהיה פעם. טוב, זה נושא אחר. רבותיי, התפזרנו. חוזרים. כשם שהברכות עצמן. דברים חשובים, אבל זה לא הנושא שלנו. כשם שהברכות עצמן מאירות את הלבבות לדעות ישרות, שהן אבות למעשים טובים, למעשים ישרים ומידות טובות, כן גם פרטיהן להלכותיהן בנויים על פי דרכים מפולשים למידות טובות ועיקרות ועיקרי תורה באמונות ודעות. אם כן, המחלוקת הזאת בין רב חיזה לרב אמנונה היא מחלוקת עקרונית בענייני אמונות ודעות, שנוגעת עד רמת הלכה למעשה, אם מברכים על התמר ופותרים על הרימון או להפך. אמונות ויודעות, הסדר מחשבתי. מה המחשבות? מה הרעיון? הנה בואו נראה. אומר הרב, ובאשר חיבת ארץ הקודש, שימו לב, היא יסודה של תורה. אמרנו הרבה פעמים, שלא בכל מקום הרב מזכיר את המילה יסוד. כשהרב מזכיר את המילה יסוד, אז הוא מתכוון כנראה שזה יסוד. שזה על זה הכל עומד, על זה הבניין עומד. בלי יסודות אין בניין. בזה הכל תלוי. אז חיבת ארץ הקודש, חיבובה של ארץ ישראל, ההשתוקקות לארץ ישראל, הקשר לארץ ישראל, ככל שאתה מחובר בנפשך, בנשמתך, באמת, לארץ ישראל, כך אתה יותר קשור ליסודות שהתורה עומדת עליהם. עכשיו, אחרי כל מה שלמדנו, זה קצת ברור. יש הרבה מה להעמיק בזה, אבל זה קצת ברור, כי כל התורה כולה, אמרנו, מתגלה בארץ ישראל. ארץ ישראל, אמרנו, זאת הנקודה הראשונה בבריאה, עוד לפני התורה. כי הרי ארץ ישראל זה, 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 זה התאום, זה הצד השני של עם ישראל. וישראל קדמו לכל דבר. אז כשחזל אומרים ישראל קדמו לכל דבר, מה הכוונה? ישראל וארץ ישראל. אז היסוד של הכל מתחיל מאיפה? מישראל. ואפילו התורה כולה שהיא היסוד השני, אין עניינה אלא בארץ ישראל, כמו שלמדנו, בחוץ לארץ מבחינת ציונים. אז ככל שאדם יותר מחובר לארץ ישראל, גם בנפשו, בנשמתו, ברעיונותיו, ברצונותיו, וגם באופן מעשי, תכף נראה, ממילא הוא יותר קרוב ליסוד הדברים. אומר הרב, ובאשר חיבת ארץ הקודש, היא יסודה של תורה, שמה? שהיא מביאה את כלל עם השם, וכל העולם כולו. אתם זוכרים שדיברנו על עם ישראל, אז דיברנו על, על הנקודה המרכזית, שהיא מצד אחד מרוכזת בעצמה, ומצד שיש כאן איזשהו היקף, איזושהי מחוגה, שהוא צריך להשפיע, המרכז הזה צריך להשפיע על כל ההיקף. אז היות וחיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, עוד ניגע בלי נדר, בסוגיות בגמרא, בסוף מסכת כתובות, כל מיני מעשים ממשיים שחכמי ישראל עשו להראות חיבתם לארץ ישראל. למשל, אחד היה מתגלגל באדמה. לא היה אומר, אני אתלכלך, כדי להראות את חיבת ארץ ישראל. אחד היה מנשק את הסלעים. אחד, כשהיה לומד תורה, כשהיה נעים, היה לומד בשמש. כשהיה מתחמם מדי כדי לקטר על ארץ ישראל, היה הולך אל לצל. כשהיה קר מדי בצל כדי לקטר על ארץ ישראל, היה הולך אל השמש. אחד היה מנקה את השבילים. כל מיני מאמרים שחזל, ודרך אגב, הרמב״ם מביא זה להלכה, בהלכות מלכים ביחס לחיבת ארץ ישראל. עד כמה גדולי החכמים היו מחבבים ארץ ישראל, עד כדי כך שעשו פעולות מעשיות שמגלות על חיבת ארץ ישראל. אספר לכם סיפור. פעם אחת, ביקשו ממני לתת איזשהו שיעור באחד הגבעות, באחד המאחזים שעמד על הפרק חד ושלום שיפנו אותו, עד היום ברוך השם, עומד ומתפתח, והתפתח בעזרת השם. טוב, היה אותו יום שערה גדולה, שערה קשה, והיה, זה היה בתוך אוהל גדול, והאוהל אף ברוח, והיה בוץ, כמו מאחז בארץ ישראל, אחיזה בארץ ישראל. טוב, אני הגעתי למקום, והכיסא שלו הייתי אמור לשבת, היה מלוכלך בבוץ וזה. אז אני בקטנותי, הוצאתי טישו מהכיס, התחלתי לנגב את הכיסא. אמרו לי, אתה יודע, אתמול היה פה הרב אביניר, ורצו לנגב לו את הכיסא, והוא אמר שזה אדמתה של ארץ ישראל. אז הוא רוצה לשבת על הבוט של ארץ ישראל. אמרתי, וואי, 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 רק בשביל זה היה שווה לפה, לשמוע את המוסר הזה, מה זה אהבת ארץ ישראל. אני חושב שלא נקינו את הכיסא אחר כך. לא בטוח. רק בשביל זה היה שווה להם. אז חכמים מספרים, גדולי עולם, היו מתגלגלים מגנדרה על אפרה. היו מתגלגלים על האפרה של ארץ ישראל. היו מתגלגלים בכל עוד גוש קטיף כמשל, ולא מקטרים, התלכלכנו. מגרד לי. מה, זה ארץ ישראל. זה האדמה פיזית ממש, וקדושת השכינה נמצאת שם. לכן אומר הרב,
אבל הרב, זה יכול לראות כמו חוסר פרופורציה, נכון שזה בסדר?
תראה, לא ביקשנו שבשש כולנו נתגלגל בגן הסוס על האדמה, למרות שאני מוכן להציע את זה.
כן, נכון, זה מה שאני אומר.
אני מוכן להציע את זה. אבל זה לא חוכמה, שם זה אספלט נראה לי. בוא נגלגל על האדמה, על הבוץ. שלוש שנים, רק שלוש שנים, צריך לעשות את זה 120 שנה. קדימי לאט לאט. נגלתם על האדמה?
כן, כן, אין בבוץ בשלט.
גם לבנון זה רציץ לזה, נכון. כולנו שכבנו במערבים על אדמתה של ארץ ישראל, ברוך השם. טוב, בואו נתקדם. בואו רק נסיים את החלק הזה. ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, שהיא מביאה את כלל עם השם וממילא וכל העולם כולו להשלמתם, על כן סדרי קדימתן של הברכות, שהן בעצם הברכות, מחוברים ותלויים הם במידת צמיחתם של המינים שמברכים עליהם אל הזכרת הארץ שבאלה פסוקי התורה. מדוע? כי כל הקרוב, קרוב יותר לארץ ישראל. כל הקרוב אל השם, הוא רוצה באמת להיות קרוב אל השם. אז למה הוא קרוב באמת? לארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא הגילוי האמוני הראשון, זה הצד השני של המטבע של עם ישראל. לא הבנתי את הנושא. מה? לארץ ישראל. בפסוק. בפסוק. כי כל הקרוב קרוב יותר לארץ ישראל. מי שיש לו יותר קישור אהבה לארץ, שימו לב, יותר קישור אהבה זה הצד הפנימי יותר, הנפשי, הרוחני, המחשבתי, ומצד שני ויותר השתדלות בעניין יישוב ארץ הקודש ברמה המעשית, הוא מוקדם לברכה, והוא קרוב יותר אל השלמות שזוכים בה. עד לכאן הקדמה כללית לקראת החלוקה שכנראה נראה אותה מחר. ארבעת המדרגות בקשר לארץ ישראל. בסדר רבותיי? אז שיעורי בית, נא לחזור על זה ונא להכין עד סוף ה... זה גם בשינה עיני, שינה עיו, שינה עין זין. בסדר? זה קצר, לא ארוך. בסדר? יופי, איך הפורים, בסדר? מה אתה צוחק עם עיני?
תלוי למי.
אה? ברוכים תהיו.
הרב, איך נסבר?